כדרכנו בכל תחילת זמן, אנחנו פותחים בעניינים הרוחניים של המסכת שאנחנו עומדים ללמוד. מסכת נדרים מלמדת אותנו את הכוח, כוח הדיבור של האדם. נשקידו נדר או ישבע שבועה להשם, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אדם בדיבורו יוצר מציאות. יש נדרי איסור, שזה אנחנו נלמד במסכת הזאת, ויש נדרי הקדש. בנדרי הקדש אדם מקדיש ויוצר קדושה, ויצירת הקדושה זה יצירה ממשית. הגמרא אומרת במסכת תמורה בדף ג' עמוד ב', בסוגיה שאין לוקים עליו שאין בו מעשה מלבד שלושה דברים: נשבע, ממר ומקלל, שאף על פי שאין בהם מעשה לוקים עליהם. זה גזירת כתוב מיוחדת. אומרת הגמרא, לא תתנה, נדמה לי אמר רבי יוחנן, לא תתנה ממר שאין לך מעשה גדול מזה. ממר זה עושה תמורה, אף על פי שהתורה אוסרת לעשות תמורה, אבל ולכן הוא לוקה. אבל כשאדם ממר ואומר רוצה להחליף, שבמקום בימת קודש שהוא הקדיש קודם, עכשיו הוא רוצה להחליף אותה בבימה אחרת, וזה הוא רוצה להמיר בימה בבימה, אז הוא עובר באיסור לאו, והוא יוצר קדושה בבימה שהוא רוצה להמיר אותה, והקדושה לא מסתלקת מהבימה שמקודם הייתה בקדושה, אבל כל פנים הוא יוצר קדושה. ועל זה אומרת הגמרא, אין לך מעשה גדול מזה. הוא עשה קדושה, קדושה זה מעשה. לא תתנה ממר כי אין לך מעשה גדול מזה. כלומר, היצירה שהוא יצר כאן היא יצירה ממשית שנקראת מעשה, ולכן לא ייפלא שהוא לוקה, כי זה לאו שיש בו מעשה. כשקדושה זה מציאות, זה שינוי במציאות, אנחנו רואים גם במסכת מכות. את הראיות האלה היה מביא הרב צבי יהודה. את הראיה מתמורה אני לא זוכר אם הוא היה מביא, אבל את הראיה ממסכת מכות שאני עומד להביא, זה היה אומר הרב צבי יהודה. במסכת מכות בדף כ"ב כתוב שהמניק פסולי המוקדשים לוקה משום איסור כליים. שור פסולי המוקדשים זה שור שנפל בו מום ונפדה, והדין שלו שהוא מותר באכילה ואסור בגיזה ועבודה. זאת אומרת, הוא מצד אחד חולין, ומצד אחד יש בו קדושה שהוא אסור בגיזה ועבודה. ואז הוא, יש בו צד קדושה וצד חולין. ואומרת הגמרא, כך מסביר שם רש"י, וכך אומר הרמב"ם, שהוא עובר באיסור כליים, מכיוון שהוא כמו חורש בשני מינים. שני מינים, חול וקודש זה שני מינים. בהמה לבנה ושחורה זה לא שני מינים, חלשה וחזקה לא שני מינים, בהמה חול וקודש זה שני מינים, זה אותו השור. חול וקודש זה שני דברים שונים לחלוטין במציאות, כלומר יש בזה דיני כליים. לא מדברים על איסור של קודשים, של מעילה, של גזע ועבודה, יש בזה איסור כליים. זאת אומרת שדבר קדוש הוא דבר שמחילים קדושה על איזה דבר, המציאות שלו משתנה, לא בעיניים שלנו, אבל בפועל זאת מציאות אחרת. ואיך יוצרים את המציאות הזאת? בדיבור. הדיבור של האדם יכול לשנות את המציאות, לפעול קדושה. זה בנדרי הקדש ובנדרי איסור. גם כן, ההגדרה של נדרי איסור זה שאיסורם איסור חפצה, זאת אומרת שחל על החפץ איזה חלות של איסור, שאדם אוסר את הדבר עליו והחפץ נהיה חפץ אסור. והגמרא אומרת, דנה האם יש מעילה בקונמות בנדרים או אין מילה בקונמות, ומסקנה הגמרא, מסקנת הגמרא שיש מילה בקונמות. זאת אומרת שאם אדם אסר באיסור נדר, אסר חפץ מסוים באיסור נדר, והוא אחר כך עובר על איסורו, על משהו נדר, הוא אסר את זה בענה והוא נהנה, הוא עובר באיסור מילה. מלבד הדין של נדר שלא יחל דברו, וככל היוצא מפיו יעשה, הוא גם מועל. איזה קדושה יש בחפץ שאדם עושה, הוא לא התכוון עכשיו להקדיש אותו. אם אדם מקדיש דבר, יש בזה מדיני מילה, אסור למול בקודשים. אבל אם אדם נדר ואמר שהחפץ הזה יהיה אסור עליו, הוא לא אמר שהוא יהיה קדוש, הוא אמר שהוא לא שהוא אוסר עליו מכוח היכולת לנדור נדרים, ויש בזה איסור מעילה. המשנה במלך דן, אם רק שאדם אוסר על איסור כללי, איסור פרטים, רק איסור הנאה, או גם איסור אכילה, אבל כל פנים, באיזה שהוא סדר, אם אדם אוסר על כולם את החפץ שלו, יש בזה איסור מעילה. דן, אם אדם יאסור חפץ של אחר עליו, האם הוא יכול להחיב על זה איסור מעילה? אבל כל פנים, החפץ של עצמו, כשהוא אומר שהחפץ הזה אסור עליו, אסור על כל העם, הוא עושה את זה על כל העולם, הוא יוצר כאן גם איסור מעילה ולא מקדיש, הוא רק עושה. והדברים כמובן צריכים ביור. אפשר אולי להעמיק את הביור שבעצם כל דבר שישנו בעולם הוא קדוש, הוא שייך לריבונו של עולם. והמראה אומרת את זה במסכת ברכות, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה מעל. מעל, הוא לקח דבר של ריבונו של עולם שהוא קדוש והשתמש בזה בלא רשות, הוא מועל. אז כשאדם יכול אדם לפדות את הקדושה הזאת על ידי ברכה, כי כל דבר שבעולם עניינו למעשה ידי ריבונו של עולם לגלות את כבוד השם בעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. אם כן, אם אדם לקח ומקלקל דבר שמגלה כבודו של ריבונו של עולם, הוא מועל. אבל אם אדם משתמש בדבר שהקדוש ברוך הוא ברא ועל ידי זה מעלה את כבודו של ריבונו של עולם, שהוא מברך על זה, אז הוא כן פודה. והמהר"ל מסביר את זה שאדם מברך אז על ידי הברכה הוא כאילו פודה את החפץ הזה שהוא מברך עליו מן הקודשים. והוא אומר שיש כאן הפדיון הזה אפילו הוספת חומש, שזה מעלה את זה מכבוד שמיים שבעצם על ידי מציאות נמוכה, ועכשיו נעשה כבוד שמיים על ידי האדם שהוא המדרגה הכי גבוהה בבריאה. זאת אומרת שבאמת אכן כל דבר בעולם יש בו בחינה של קדושה. אם אדם נודר ואומר שדבר הזה אסור עליו, ובדרך כלל כל הדברים שאדם נודר זה מפני שהוא רואה שלא נכון שהוא ישתמש בחפץ הזה. החפץ הזה צריך להישאר ללא השתמשותו, ללא שהוא ינה מזה. זאת אומרת הוא משאיר את זה בגדר המקודש מעיקרה, ואם אחר כך הוא נהנה מזה, הוא מראה. יש איזה צד שמילא בכל דבר שבעולם מצד השייכות שלו לריבונו של עולם ושייכות לריבונו של עולם, זה קדוש. זאת אומרת שכשאדם אפילו נודר נדרי איסור, הוא גם יוצר יצירה. יש מדרגות ביצירה, נודר נדרי הקדש הוא ממש מכיל קדושה ממשית על החפץ שאותו הוא הקדיש, ואם הוא נודר נדרי איסור, חלה גם כאן איזושהי מדרגה של חלות מעשית על החפצה. ואולי בחינה של חלות של קדושה, שהרי יש בזה איסור מילה. זה כוח הדיבור של האדם, שהוא יכול ליצור, ליצור איסור, ליצור חלות. ומה אומרת בכלל? שאדם, ברית קרותה לשפתיים. כלומר, מה שאדם מוציא מפיו, זה פועל. ולכן הזהירו חכמים שאדם לא יפתח את פיו באופן שלילי, שלא יפתח פיו לשטן. ומביאה גמרא מראיה מהפסוק כמעט כסדום היינו למורה דמינו, ואז היה פוסח ההמשך שימו דבר השם קציני סדום. אדם אסור לו לפתוח פיו לשטן, ולכן הוא צריך להיזהר לא להגיד על עצמו דברים שליליים, שלא יגיד על עצמו שהוא החייב, ושהמגמרה במסכת כתובות מזכירה בקשר לניחום אבלים, שאדם אבל בעצמו, שהוא לא יגיד על עצמו שיש לו הרבה חובות, ריבונו שלם אפילו לא הניש אותו מעט מכל הדברים הלא טובים שהוא עשה, כי יש בזה גדר של פתיחת פה, פתיחת פה לשטן, ואסור לאדם לפתוח פה לשטן. מרן במסכת מועד קטן אומרת שפנחס אחיו של שמואל, הוא ישב באבל, קרא לו אבילות, בא שמואל אחיו לנחם אותו, הוא ראה שציפורניו מגודלות, הוא שאל אותו למה אתה לא גוזר את הציפורניים, אז הוא ענה לו אילו אתה היית באבל, אז ככה היית מזלזל באבל שהיית גוזז את הציפורניים? קרא שלשמואל אחרי זמן קצר, קרא שגם לא קרה אבילות. בא אחיו ונחם אותו. שמואל הקפיד עליו, לקח את הציפורניים וזרק לו בפניו. אמר לו, אתה לא יודע שברית קרותה לשפתיים? שמה שאדם מוציא מפיו זה פועל. שאמר רבי יוחנן, ברית קרותה לשפתיים, שנאמר שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלחד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. בעצם לפי התוכנית הוא לא היה צריך לשוב בחזרה יחד עם הנער, אבל כך הוא אמר להם, ואני והנער נלחד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. ובסוף התקיים הדיבור שלו. זאת אומרת שהדיבור פועל, צריך להיזהר. דבר דברים טובים, כן, הדיבור פועל. דברים שליליים, חס וחלילה, כי הדיבור פועל. התוספות שם במסכת מועד קטן, הוא שואל, אולי זה רק מפני שמידה טובה מרובה ממידת פורענות? מה יש להביא משם ראיה של ברית כרותה לשפתיים? אבל המרשם יושב שם, והמרשם אומר ש... זאת אומרת, התוספות שואל למה הוא מביא משם ראיה, אז היה צריך להגיד שיש לנו כלל שאדם לא יפתח את פיו לשטן. אומר המרשם, לא יפתח אדם פיו לשטן זה שהוא כולל את עצמו ואומר דברים שליליים עליו או על אחרים, אבל כשאדם אומר איזה רעיון ולא מתכוון להגיד איזה דבר לא טוב, כמו כאן שבנחס אחיו של שמואל, הוא אמר לו זה לא יפה לזלזל ככה, אתה היית מזלזל באבילות, הוא לא אומר לו שיאבל או משהו כזה, אז זה לא שייך לאדם לא יפתח פי לשטן, אלא זה כלל נוסף, שכשמה שאדם מוציא מפיו זה כמו לפעמים כמו נבואה, זה פועל, ובזה אין הבדל בין דברים לא טובים לדברים כן טובים, שהוא הולך ואומר שיקרה דבר כזה או משהו כזה, זה דבר אחר, זה אדם לא יפתח פי לשטן. אבל יש המושג שאבי כשגגה יוצא מפי השליט, זה לא נקרא פתיחת פה לשטן, כמו המקרה שאבו עדי שמואל, היה שם דיון עם שבויה נאמנת לומר שהיא לא נטמעה, ושמואל החמיר, ואבו עדי שמואל שואל אותו, ואם היה דבר כוזרי לבנותיך ככה היית גם כן אומר? ואבי כשגגה יוצא מפי השליט, ונשבו בנותיו של שמואל. וכמה מקרים הגמרא במקומות שונים מביאה דוגמה כזאת, שאבי כשגגה יוצא מפי השליט, וכך קרה. גם לא התכוון אבו עדי שמואל להגיד לו, שיקרה לו חס וחלילה, הוא רק אמר לו, תהיה רגיש יותר לעניין השבויה, כאילו זה ביטחה. וגם אז צריכים להיזהר בדיבור. וכשאדם אומר איזה דיבור לא טוב, אפילו לא בדרך כזאת שהוא מחייב את עצמו, כן? אלא יוצא מהדברים כאלה, דיבור כזה, זה לפעמים פועל, זה פועל. ברית קרותה לשפתיים, בין לטובה ובין להפך. ולכן אדם צריך לדעת שדיבורו יש לו כוח מיוחד. זה לא, אדם לא אומר שהוא חייב, אדם מבקש סליחה, לא אומר שהוא חייב, לא אומר שמגיע לו עונש, מגיע לו ככה וככה, לא אומר דברים כאלה חס וחלילה, הוא אומר שהוא מבקש סליחה על חטאיו. הגמרא בסנהדרין בדף קב מביאה דוגמה של ברית כרותה לשפתיים, שהוא המלך, הוא רצה להחריט את כל עובדי הבעל ורצה שכולם יתאספו כדי שהוא יוכל להחריט אותם, אז הוא אמר שאחיו עבד את העבודה זרה והוא יעבוד יותר ממנו, ושיזמינו את כולם ויעשו עכשיו טקס גדול של עבודת הבעל בשביל להשמיד אותם. ובסוף אומר הפסוק שהוא גם נכשל והמשיך בחטאים, אמנם מחריט את עובדי הבעל אבל בכל זאת לא היה לגמרי בסדר. למה? כי אסור להגיד דבר כזה שהוא יעבוד עבודה זרה, אסור להוציא מהפיר, אפילו שכוונתו להחריט עבודה זרה בדיבורו, גם זה ברית כרותה לשפתיים. כוח הדיבור זה בעצם מה שאנחנו לומדים כאן, שאדם צריך לדעת שדיבור פועל, ולכן צריך להיזהר לא לדבר דברים שליליים, שלא תהיה מזה פעולה שלילית, וצריך גם לדעת לחיוב שגדולה מידה טובה ממידת פורענות, ואדם צריך להשתדל לדבר דברים טובים, דברים חיובים. וניכנס לעניין הנדרים. התור דרכו הרבה פעמים שהוא פותח את הסעיף, סימן הראשון של הלכה, וגם כן בפתיחה של התוכן הרוחני של ההלכה. וגם כאן בהלכות נדרים, התור בסימן רש ג', כל הסימן הוא עוסק מפתיחה להלכות נדרים, פתיחה רוחנית. תניה, לעולם אל תהה רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות. אמר שמואל, כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע. וכן תנא רב דימי אחוה דרב ספרא, כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא חוטא. כתוב מביא ירושלמי, מוקש אדם יעלה קודש ואחרי נדרים לבקר, מתחיל אדם לנדור פנקסו מתבקש. אם אדם נודר, מתחילים לחפש, לבדוק את מעשיו, מעשם טובים או לא טובים, וזה לא כל כך כדאי שאדם שיבדקו את מעשיו. דבר אחר, ואחר נדרים לבקר, ואיחור נדרים לבקר, איחר אדם נדרו, פנקסו נפתח, מעשה באדם אחד שנדר עולה ואיחר עליה וטבע ספינתו בים. כל הנודניה, רבי נתן אומר, כל הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, וכל המקיימו כאילו הקריב עליה קורבן. בירושלמי כתוב, כל הנודר כאילו בנה במה, ולא כתוב בישעת איסור הבמות. בירושלמי שואל על זה, איך אפשר להגיד שכל הנודר זה כאילו בנה במה? זה בסך הכל איסור לאו, זה לא כמו איסור עבודה זרה. אבל פה בא הפירוש, כל הנודר כאילו בנה במה בישעת איסור הבמות, והמקיימו כאילו הקריב על הקורבן, שבשעת איסור הבנות, הבמות, שטוב לו יותר להישאל על נדרו. מסביר המהר"ל, כל הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות. מה בעצם רע בנדר? אדם מוסיף עוד איזה הידור של זהירות, שלא רוצה להנות מאיזה דבר בעולם, לצמצם את הנאותיו, להיות יותר במידת הפרישות. אומר המהר"ל שכשאדם נודר הוא מפריש את עצמו מן הכלל, וזה דבר שלילי. התורה נתנה כך וכך מצוות, אדם מציא את עצמו מהסדר, גם שהוא מוציא את עצמו מן הסדר לכל רע לטובה, אבל הוא עושה סדר לעצמו, מצוות נוספות לעצמו, זה דבר שלילי. והיא בשורון מלך בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. צריך להיות אדם, הכלל כולו צריך להיות מאוחד, ואז מתגלה כבודו של ריבונו של עולם. ונדר, שזה בעצם לכאורה צד של התקדמות של האדם, שהוא רוצה להיות יותר בסדר, יותר מעודר. יש נדרים שהם כוונתו להיות יותר בסדר, לא בעצבנות הוא עושה על עצמו משהו, אלא רוצה להיות פרוש. זה דבר שלילי. אתה יכול להתנהג בצורה יותר מעודרת, אתה יכול לוותר על דברים, אבל אל תעשה נדר, שנדר זה כבר גדר שעומד לפני עצמו, שאתה יש לך מצוות נוספות, לא כמו שלכולם יש את המצוות שיש לכולם, לך יש עוד תוספת, אתה בחיובים נוספים. זה דבר לא טוב. להיות שונה, להיות מוצא מן הכלל, גם לטובה, זה גם לא בסדר. כשאתה עושה את לעצמך גדר אחר, אם אתה בתוך המיר האנוכי יושבת, ואתה עוד יותר טוב ועוד יותר מודר ועוד יותר מתעלה ועוד יותר שוקד בתורה, זה לא חיסרון, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם מתעלה ובכל מה שהוא יכול לעשות יותר ויותר יעשה מעשיו לשם שמיים, ולא יאכל מה שלא נצרך לשם שמיים ויתעלה מעלה מעלה, יפה מאוד, זה מצוין. אבל לא בצורה של נדרים. נדרים זה מפריש את עצמו, זה עושה את עצמו לעומד בפני עצמו. זה בדיוק כמו מי שבנה במה בשעת איסור הבמות, הוא רוצה לעבוד את ריבונו של עולם עוד לא רק להקריב שמה בבית המקדש, חוץ מזה הוא גם כן עובד את ריבונו של עולם בעצמו. לא בעצמו, צריך לעבוד יחד עם כולם. והמקיימו כאילו הקריבה לקורבן, זה כמו קורבן בחוץ, זה אסור. אדם שהוא נדר, הוא צריך להתיר את הנדר. אמר רבן גמליאל, כל הבוטה פירוש מבטא בשפתיו לידו, ראוי לדוקרו בחרב, כמדקרות חרב. יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. והירושלמי מסביר מה זה כמדקרות, למה לא כתוב כמדקר חרב, למה בלשון רבים? כי כשאדם נדר, אז הוא, יש לו, החרב היא, יש לה שתי פיות. אם הוא יקיים, לא בסדר. אם הוא יעבור, גם כן לא בסדר. הוא במצב שהוא תקוע. משני הצדדים, מה שהוא יעשה, לא יהיה בסדר. אין לו ברירה. הדבר היחידי שיכול לעשות זה להישאל על הנדר. הוא לא יכול לא לקיים, הוא לא יכול כן לקיים. שני הדברים הם לא בסדר. על כן צריך כל אדם להתרחק מן הנדרים, שלא ידור שום דבר עד שיסנו, ואפילו צדקה, וכיוצא בזה אין טוב לדור, אלא אם ישנו בידו, ייתן מיד, ואם לאו לא ידור עד שיהיה לו, כן. ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם, יאמר בלו נדר. זאת אומרת, נדרים זה דבר שלא, לכתחילה התורה אומרת שאפשר לדור, והתורה אומרת שאם אדם נדר, הנדר חל והוא חייב לקיים את דבריו, ואסור לו לעבור על דבריו, אבל זה לא נכון לעשות את זה. ויש להתרחק מן הנדרים. רק נדרים מסוימים, שעליהם ראוי לדור. מי הוא אם מצווה דגופה הוא מחייב בה ורמי עלי, כי העידה אומר ישנה פרק זה וישנה מסכת הזו, וירא שמה יתרשב בדבר, ויש בידו לקיים הדבר שרי ללמינדר לזרוז אינפשי. כלומר, אם אדם הזה רוצה לזרץ כמו לקיים מצוות שמחויב בהם בלם אחי, הוא לא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא בתוך הכלל רוצה להיות עוד יותר חזק ולחזק את עצמו בקיום המצווה. אז אמר רב גידלן, מניין שנשבעים לקיים את המצוות, שנאמר נשבעתי ואקיים על לשמור משפטי צדקך. בכל וגם אותו דבר, אם הוא קשה לו לשמור על מיסורים, והוא יודע שעל ידי הנדר והשבועה, אז הוא זה יחזק אותו. כן. כל שכן איך הדר רגיל למשתלי ועבר על אחת ממצוות לא תעשה, הוא מתרשל בקיום מצוות עשה, ושרי ללמינדה והשתבויה להחמיר על עצמו, לשמור ולקיים המצווה. ועל זה אמרו חכמים, סייג נדרים סייג לפרישות. אבל מכל שאר נדרים צריך אדם להתרחק מאוד. וגם בזה כתוב שזה נכון, אבל ברגע זה רק אם אדם יודע שאכן הנדר שלו יגרום לו שהוא יקיים את המצווה, ולא שעוד יש חשש שגם הוא יעבור על הנדר חוץ מאשר מבטל את המצווה. זאת אומרת, אם ברור לאדם שעל ידי שהוא מקבל על עצמו, כן? זוכר שהיה חבר אחד שהלך לישיבה שיש בה, שכולם ישנו שם, הוא הרגיש שאם הוא לא נודר שהוא לא ישן, אז הוא שחף. אפשר לעמוד בזה, זה דבר נכון, אז יכול להיות שיש בזה צד לכתחילה, ואף על פי כן צריך זהירות. ויש פעמים שהנדרים הם רצויים, יש יוצאים מן הכלל, כמו שהתורה אומרת בנזירות. הנזירות, נזיר נקרא קדוש, ונזיר נקרא חוטא. אדם חוטא על זה שהוא מנע מעצמו הנאה שריבונו שלם סידר בעולם על מנת שיהנו ממנה. ואדם צריך ליהנות מזה. וזה הירושלמי שהזכרתי, ירושלמי בנדרים, בפרק רב אלעזר, שם הוא איפה שמדבר על הנושא הזה של החומרה שבנדרים, הוא מזכיר שזה לא בסדר שאדם מונע מעצמו מליהנות מהעולם הזה, בדברים שיש מקום ליהנות מהם. אז אם אדם מקבל עצמו נזירות ומונע מעצמו מלשתות יין, זה חוטא. הוא צריך לקחת להביא קורבן חוטא. מצד שני, יש בזה התרוממות, הוא נקרא קדוש. יש אכן, יש מצבים מיוחדים שאדם נמצא באיזו רוממות רוחנית מיוחדת במינה, ואז יכול להיות שהנדר שלו הוא מקבל איזה מדרגה מיוחדת במינה. וזה מה שהגמרא אומרת, אצלנו מספרת על שמעון הצדיק, שאמר שמימי לא אכלתי אשם נזיר. אשם נזיר שנטמע, הוא צריך להביא אשם. אם בשוגג נטמע, הוא צריך, הימים של הנזירות ייפלו, הוא צריך לחזור על הנזירות מחדש, וצריך להביא קורבן אשם. למה הוא לא היה אכל אף פעם מאשם נזיר? כי הוא חשב שכל מי שמתנדב נזירות קיווה שהוא יסיים את הנזירות ב-30 יום, פתאום נטמע, ועכשיו הוא צריך לחזור לזה עוד פעם, מי יודע גם בפעם הבאה איתמה, אז יש לו, עכשיו הוא קצת מתחרט, ואהבתו של הקורבן היא כבר בדיעבד כזה, הוא לא עושה את זה מרצון שלם. אז הוא נמנע מלאכול אשם נזיר, חוץ מפעם אחת שבא נזיר אחד מן הדרום, והוא היה עם שערות יפות, יפהפיות, טלטלים סדורות לו על ראשו, והרי נזיר צריך לגלח את כל שערו. אז הוא שאל אותו, מה ראית על כך שאתה נזרת? אז הוא אמר, הסתכלתי פעם בבבוע שלי, הוא כנראה שהוא היה צדיק אף פעם להסתכל בריא, ופתאום פעם אחת נזדמן לו שם, הסתכל במים וראה שאת שערותיו היפות, ופחז עליי יצרי. גאווה, נחמד, אדם יפה, פחדתי, לא רציתי את ההירור הזה, את המחשבה. אמרתי, העבודה שאגלך לשמיים, יש לי שערות כאלה יפות, נעשה בזה מצווה. איך אפשר לעשות גילוח של מצווה? זה יכול להיות רק על ידי נזירות. לוקחים את כל השערות, שורפים אותם ומקיימים מצווה בסוף הנזירות, אדם מגלח את שערו. ומהשם הזה אמר, זה אכלתי, כי כאן הייתה איזה כוונה טהורה מיוחדת במינה, איזה התרוממות. יש פעמים, יש חריגים, יש מקום לנזירים, זה דבר יוצא מן הכלל, בזמנים יוצאים מן הכלל, לאנשים מיוחדים שזה האישיות שלהם, היא כזאת מיוחדת במינה, אבל זה לא הסדר. הסדר הוא שאדם צריך להיות בתוך עמי אנוכי יושבת, להיות מחובר עם כל הבריות, ולא להיות מתנתק, ולא להיות מוזר, ואפילו, כמו שאמרנו, אפילו לטובה. גם זה צריך לעשות את זה, להתרומם, אבל לא להיות אחר. אפשר להתרומם בתוך הציבור, יחד עם הציבור, בפנימיות, בהתרוממות, אבל לא בהתבדלות, אפילו לטובה. אנחנו ממשיכים בעמידה של בירור על עניינו של כוח הדיבור. ורוח ממלל, רוח מדברת, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממלל. כלומר, העניינו של האדם, הנפש חיה שבאדם, זה רוח מדברת, זה כוח הדיבור, שהוא בעצם עיקר עניינו של האדם. המהר"ל בגבורות השם אומר שזה המייחד את האדם, שיש בו נשמה עליונה אלוקית ויש לו גוף גשמי, והכוח הדיבור הוא כוח המשלב את שניהם ביחד, שמצד אחד הדיבור הוא נעשה על ידי האיברים החומריים, הלשון, השפתיים, השיניים, ומצד שני יוצא תוכן רוחני שבא ממקורה של הנפש האלוקית, נפש העליונה. זה המיוחד של האדם, הקישור הזה של הגוף והנפש. וכשאדם נולד, כשהוולד נולד, בא מלאך וסותר על פיו, ואז הוא אדם שקיח את כל התורה כולה. כי למה מקודם הנשמה הייתה עומדת בפני עצמה והייתה זוכרת את כל התורה כולה, בא המלאך, עושה את הגמר מלאכה, מכה בפטיש, סותר על פיו, הפה הוא המחבר את הגוף והנשמה, וברגע שנוצר החיבור, אדם שוכח את כל תלמודו, עכשיו הוא צריך מחדש בתוך המסגרת הזאת של הגוף לחיות את כל התוכן הרוחני הנשמתי שבקרבו, שהגוף מסתיר את זה. משה רבינו, שהיה כבד פה וכבד לשון, אומר המהר"ל, כי הוא לא נתחבר אל הגוף, הוא נשאר רוחני, הדיבור שלו לא היה מושלם בגלל זה, מכיוון שהכוח הרוחני שלו היה לא נדבק כל כך אל הגוף באופן של הסדר הרגיל. וזה הייתה נקודת המעלה שלו, שמתבטא בזה שבעצם הדיבור לא היה דיבור מושלם. כוח הדיבור כמובן עניינו ביטוי של הכוחות הרוחניים, הכוחות הפנימיים העצמיים. וכשאדם משתמש בכוח הזה לחיוב, אז יש לו יכולות ליצור מציאות. אנחנו אמרנו, דיברנו על כוח הנדר, אבל זה אמרו לנו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה, לימודה של התורה, דיבור של התורה, זה מקיים את המציאות, והמציאות מתקיימת בשל לימודה של התורה שנעשה בדיבור. נשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. אתה שמתי דבריי בפיך, ובזה אתה מייסד שמיים וארץ. כלומר, הדיבור של האדם הוא המקיים את המציאות. דברי התורה הם שומרים ומקיימים ומפתחים, ולפי גודל הופעתה של עניינה של התורה, כך גודל התקיימותה של המציאות. והרב מרחיב את הדיבור בעניין הזה. אומר הרב, רצונו של האדם הוא קשור ברצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. אין אצל הקדוש ברוך הוא היכולת והרצון מאוחדים, הוא רוצה נעשה, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. רצונו של אדם קשור ברצון האלוקים, הוא נובע מזיו אורו. כלומר, יש קשר, אומר הרב, בין רצון האלוקים לרצונו של האדם. הרצון של האדם זה המשכה מהרצון האלוקי, רק כל זמן שאין אדם מגלה בעצמו את היחס הזה, אין מתגלה ברצונו אותה הסגולה האלוקית. שהוא לא יודע את הדבר הזה, שהרצון שלו נמשך מהרצון האלוקי, שהוא לא מתאים את הרצון שלו לרצון האלוקי, אז הרצון שלו לא פועל באותה מידה שהוא יכול לפעול כשהוא יהיה מקובר. אבל כל מה שאדם משים מליבו לדעת, שאין לנו שום רצון אחר כי מתגלות מאור רצון האלוקי, לפי מידת הגילוי הזה מתגלה כוח הסגולה ברצונו להיות פועל, מהווה, מחדש וגוזר. כלומר, כשאדם מתאים את רצונו לרצונו, רצון השם, ושהוא יודע שכל רצונו הוא נמשך מהרצון האלוקי, ואין לו משהו עצמי לעצמו, אלא כוח הרצון שלו זה כוח רצון שנמשך מרצון השם, וצריך לגלות את הרצון האלוקי. וכשהוא יודע לזה, הרצון שלו נעשה רצון ברינה של רצון אלוקי שהוא פועל. יש לו את אותה סגולה, סגולה אלוקית. הוא אומר הרב, ולפי אותה עמידה באה התפילה, הוא מראה את נפלאותיה, הוא בא גם כן הביטוי הרגיל ועושה נפלאות, ולפעמים גם שלא בכוונה, כמו ברכת חכם וכלילתו על תנאי, ואף על פי שלא נתקיים התנאי, ויש גגה היוצאת מלפני השליט לטוב ולמוטב. ולא רק בדיבור, אומר הרב, גם לפעמים במעשה. אדם עושה מעשה, הוא מגלה את הרצון העמוק שלו, וגם בהתגלותה של איזה תנועה, כמו שליף חד מסני ואת המיטרה, רב יהודה כמדומני, שאמרו לו שיש בצורת, אז הוא אמר, רצה להשתתף עם הציבור בצערו, הוריד נעל אחת, התחיל לרדת גשם, תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. כוח הדיבור של האדם המגלה את רצונו הוא ככל מה שהרצון יותר עליון, אם כן, כוח הדיבור שלו פועל יותר ויותר. אומר אותה, מוסיף ואומר, הבעת הרצון במבטא מלוא עולמים הוא חודר, נפלא הוא הדיבור, ברק החפץ, זה ברק של החפץ הפנימי, הדיבור נורא הוא בפעולתו, המון חביונות רזי יצירה בו כלולים, בישראל נטוע הוא חפץ זה. מוסר עולמים זה, כלומר, כוח הרצון הפועל, היכולת, אור היכולת וכבוד הביטוי, הכל, כל יעקב, פעולת התפילה והברכה, והעולם עוד יאזין וישמע, כעת יאמר לי יעקב לישראל מה פעל אל יעקב, ידבר בקולו. כלומר, זה ריבונו של עולם חנן אותנו, הכוח הזה של כוח הדיבור זה כוח מיוחד לישראל. אנחנו יכולים לנדור נדרים. דין וידוי זה רק דין בישראל, הדיבור שלהם יכול לבטל את ה ולגרום סליחה לחטאים. הוא אומר הרב, החפץ האישי, כן, ביותו מבוטא במהלך עילויו למקורו התפילה, זהו הגילוי האיתן של גודל הרוח. מה שנודע רק ליחידי סגולה יוודע לכל, ותואר הרצון וחוסנו בנתותו בעוזו לסוד אלוה, זה יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם בשביל העולם כולו. כלומר, לעתיד יתגלה כוח הדיבור בישראל שהוא יוצר. יש יצירות מדעיות, יש המצאות מדעיות, יש כאן בכל מיני תחומים של המדע. ועוד התברר שהראש מגדלי התרבות העתידה זה יהיה כוח התפילה של ישראל, כוח הדיבור שהוא ייצר. יראו את היצירה, תגזור עומר ויקם לך, זה שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם בשביל העולם כולו, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. תפילתו תפילה וברכתו ברכה, ונברכו בך כל עמי האדמה בזרעך, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כלומר, יתגלה זה בבית המקדש, שכוח הדיבור, כוח התפילה, אל מקומה של התפילה בבית המקדש, זה כוח פועל. ולא רק גם הוא פועל, גם הוא משפיע, גם הוא עושה, אלא הוא הכוח היותר גדול והיותר עיקרי שישנו בכלל בכל המציאות כולה. זה כוח, זה הופעת הכוח האלוקי, זה בעצם יצירת ניסים. זה ותגזור עומר ויקם לך, שאדם גוזר והדברים מתקיימים. כמובן שכוח הדיבור הזה הוא תלוי בכמה שאדם בדיבורו הוא אמיתי. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, הייתה עיר שקראו לה קושטה, ולא היו שם מתים אנשים שלא בזמנם. יום אחד בא לשם אדם אחד מבחוץ, מתחתן עם בת המקום, ונולדו להם שני ילדים, ופעם אחת אישה שכנה באה לדפוק לדלת, שאלה איפה האישה, והאישה כנראה עשתה בדברים שאולי הצניות יפה להם, אז הוא אמר שהיא לא נמצאת. אחר כך מתו שני ילדים, באו אנשי העיר ואמרו, מה קרה? אצלנו בעיר אף פעם לא מתים אנשים שלא בזמנם. מה זאת אומרת ילדים מתים? מה עשית? איזה דבר עשית? אז הוא סיפר להם את הסיפור. אמרו לו, בבקשה צא מכאן ואל תגרה מיטה במקומנו. במקום הזה לא היו אנשים אומרים דברים שלא נכונים. שפת אמת תיקון לעד. אדם מדבר דברים אמיתיים, דברים נכונים יוצאים מפיו, זה כוח קיום שמקיים את המציאות. בעיר כזאת שדיברו רק דברים אמיתיים, לא אף פעם הוציאו דברים אפילו לשם, כן, אפילו לכאורה מותר היה לשנות, אבל כאן לא משנים. כאן בעיר הזאת רק אמת אומרים, רק אמת אומרים, אין מיטה. יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו הוא כוח האמת, כוח האמת, תיתן אמת ליעקב. והאמת היא הקיום, וכשאדם מדבר תמיד דברים אמיתיים, אך כשהוא אומר אחר כך דברי תפילה, כוח הדיבור שלו מקבל עוצמות מיוחדות במינה. אם אדם אומר דברים לא מדייק בדבריו, דברי בערך, אז גם כשהוא אומר שמה ישראל זה בערך. אבל כשאדם משתדל רק להגיד תמיד רק מה שהוא אומר באמת, והאמת שלו היא אמת פנימית, בכל דבר שהוא אומר זה בדיוק כמו שהיה. אז כשהוא אומר גם שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא אומר את זה בכל האמת, בכל העוצמה. כשהוא מתפלל, הוא מתפלל בכל אמיתיות, כל מילה שהוא מוציא מפיו היא מזוהה עם תוך תוכו, ואז הכוח שלו כוח עצום, כוח פועל, ובאמת מתקיים בו, ותגזור עומר ויקם לך, דבריו מתקיימים, מפני שהדיבור שלו זה כוח פועל אמיתי, כוח כזה שמחובר עם המקור העליון, רצונו מותם לרצונו של ריבונו של עולם, ואז היכולות שלו הן נמשכות מהיכולת האלוקית, יש לו את הסגולה המיוחדת הזאת. והיו כבר חכמים כאלה שהיה להם את הדבר הזה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, זוטרא דהיטביחו מחיי מתים, יש כוח מיוחד. זה הלימוד שאנחנו למדנו קצת לקראת מסכת נדרים, שכל עניינה זה הבירור הדיבור ובירור כוח הנדר. בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימים של שזקוקים אנחנו לרחמי שמיים גדולים, ימים של בירורים, בירור האמת לדרך האמיתית של עם ישראל, ושזה נעשה בצורה עם מסורים, אז כמובן שצריך לעשות הכל כדי להדוף את כל הרשות שלהם עם כל האמצעים שיש בידינו, האמצעים המעשיים, לא רק כוח הדיבור. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה אמצעים איך להתמודד עם הרשות של הרשעים, אבל ריבונו של עולם נתן לנו גם את כוח הדיבור, ואנחנו צריכים, אנחנו בני הישיבה צריכים להשתמש למצות את הכוח הזה עד תומו, להעמיק אותו, ליישר אותו, להשתמש בו הכל כל יעקב, ושתהיה תפילתנו תפילה וברכתנו ברכה, ונזכה מכוח זה לגאולה שלמה במהרה.